שאל חברנו גיסי רבי משה ירימי את השאלה הבאה. אתמול ביום העיון או הכנס של לשכת עורכי הדין, שופט בית המשפט העליון דנציגר אמר, מאחר ובמשפט הפלילי אי אפשר להרשיע אלא אם כן הוכחה האשמה של הנאשם מעל לכל ספק סביר, הרי אם יש דעת מיעוט כבר אין אפשרות לומר שזה מעל לכל ספק סביר, ואז צריך לזכות את הנאשם אף על פי שיש רוב מחייבו, כי כאמור מכלל ספק לא יצאנו. ואז שואל רבי משה, מה עמדת ההלכה ביחס לשיטתו זו של השופט דנציגר, שהיא איננה נוהגת בבית המשפט אבל הוא מציע אותה שתנהג בית המשפט? ובכן, באמת משהו מעניין משפט התורה נצנץ בדבריו, אבל זהו רק נצנוץ, ונסביר את הדברים. כבר בתורה נאמר בספר שמות פרק כף ג' פסוק ב', לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות, אחרי רבים להטות. קיבלנו בקבלה, כך אומר הרמב״ם, ועל בסיס הגמרא מסכת סנהדרין, שמה שנאמר, לא תהיה אחרי רבים לרעות, הכוונה היא שבשעה שהרוב מחייב, מרשיע, זה נקרא לרעות, אז אל תלך בהכרעת רבים, אלא אם יש רוב הניכר. דהיינו, אם הרוב הוא על חודו של קול, אין להרשיע. אבל אם יש שניים, לפחות רוב של שניים, על פני אחד, דהיינו לא שניים נגד אחד, אלא שהוא לפחות פער בין הרוב ומיעוט בשניים או יותר, אז הולכים אחרי הרוב. ולכאורה, הרעיון של השופט דנציגר, יש בו משהו ממשפט התורה, שלכאורה משפט התורה חשש מפני חיוב הרשעה רק על בסיס של רוב דחוק בכל אחד, ומשום כך משפט התורה דרש רוב הניכר לפחות כדי לחייב, כדי להרשיע. ומבחינה זו לכאורה צודק השופט שאומר, יש אולי הרבה חפים מפשע שנמצאים בבתי סוהר בגלל שהלכו אחרי רוב ולא חששו לדעות מיעוט, יכול להיות. אבל כאן עלינו להשלים את ההערה של השופט דנציגר ולומר לו, יפה הערת, אבל אתה צריך לפקוח את עיניך ולהעיר על עוד ליקויים חמורים שקיימים במשפט האזרחי, הן בדיני מונות והן בדין הפלילי. קודם כל בדין הפלילי, אומרת תורתנו הקדושה שחייבים לפתוח מן הקטן, כלומר מצעיר השופטים, מהפחות ותיק, כדי שיהיה לו האומץ להביע את דעתו, ולא מתחילים מן הגדול, כדי שבאמת יהיה מסע ומתן, מסע ומתן ללא מורה, כדי לבדוק אם אכן הוא מורשע או לא מורשע. ב', אין דבר כזה להרשיע על פי דעת כולם. אם אין מישהו מזכה, אפילו שבסופו של דבר שינה את דעתו, אם אין מישהו שאלה דבר זכות, אין מרשיעים אותו, אלא פותרים אותו, כך אומר הרמב״ם. כי אם כולם אומרים רק דברי חיוב והרשעה, ולא מוצאים משהו מן המשהו לומר דברי זכות, אולי הם נגרפו, נסחפו, אחרי דעת הקהל, במיוחד בעידן התקשורתי הזה, אחרי משפטי שדה שנעשים בכיכר העיר יום יום שעה שעה, אז אולי הם נסחפו. לעניין זה צריך גם להידרש השופט דנציגר, שאלה הם דברים חמורים. במשפט של הנשיא לשעבר קצב, מבלי לגוע אם הוא צודק או לא צודק, זה לא, יש מערכת משפטית והיא דנה אותו והרשיעה אותו, לא נאמר משהו בין המשהו מכל ההרכב על צד של זכות, שאולי יש משהו בטענה, גם אם המסקנה הייתה מרשיעה, אבל להעלות אפשרות של זכות לא נשמעה. אז מי לידינו יתקש לא נסחפו אחרי משפט שדה, אחרי כיכר העיר, מי לידינו יתקע את הדבר הזה? אחרי הדברים האלה צריך גם כן להעיר ולרסן את התקשורת, שיתרסן את עצמה, שלא יגידו זה לא דמוקרטי, שיתרסן את עצמה. פעם היה מה שנקרא סוביודישה, כלומר שהתקשורת לא מתעסקת בדברים שהם עומדים בדיון בבית המשפט, כדי שלא תהיה השפעה. והיום הכל נגרף, נמחק, וכולם דנים, מראיינים ועושים תחקירים, והרי מטבע הדברים אין את כל התמונה ואין את כל העובדות לאלה המרואיינים והמראיינים, והכל ראשית של דברים בטרם נחקרו הדברים, וזה אומר בכו וזה אומר בכו, ויש התלהמות מסוימת, כל מי שיש לו עוצמה תקשורתית זוכה יותר ויותר לכיוון שלו וכו', ואז אין ולא יהיה לעולם משפט צדק בדברים האלה. זאת ועוד, צדק הוא שצריך להיות זהירים בהרשעה, אבל על כמו שאנחנו צריכים לחשוש שלא ייכנסו חפים מפשע לבית הסוהר, כך צריכים לזהר שלא יהיו אנשים עבריינים מסתובבים חופשי, במיוחד בעידן הזה, שהם מאוד מאוד מתוחכמים, שהם עושים את העבירות בתחכום רב. ראה את ערך המאפיות השחורות הללו, את החיסולים, כיצד הם עושים את הדברים האלה שנים על גבי שנים, שבח דם אדיר, מבלי להשאיר עקבות וכל כיוצא בזה. לכן עלינו לדעת שאם השופט דנציגר רוצה ללכת בכיוון הזה, צריך לקחת בחשבון שאם יש בן אדם שיש רוב שיכריע נגדו, אז נכון, לא ישחררו אותו לבית סוהר, אבל ייתנו לו משהו חליפי אשר יגרום לו לזעזוע למה הוא נמצא בכלל בסיטואציה הזו, כגון עבודה, לא מה שאומרים היום עבודת שירות, וזה שקר, כן? עושים איזה מעין עבודת שירות וכו', אלא שילך ויעבוד שנה, שנתיים, שלוש, ותחולים של אוטיסטים, של מסכנים, של שכל מי שראה אותם ישבר ליבו, שיעבוד ושתהיין חוות דעת אם הוא באמת מופיע, אם הוא באמת עובד במסירות, אם זה משפיע עליו וכל הדברים האלה. כי עלינו לדעת שהחברה בישראל לא מתחנכת לערכים שורשיים, אלא חברה קרייריסטית, ומשום כך אוי ואבוי אם אכן באמת מסתובב אדם חופשי שהוא בעל עבריינות ומסתובב חופשי, אוי ואבוי לנו. רק כעת שמעתי מתקשורת חברתית, לאור הפרסומים, שהחברה של תיירדה היא שרצחה אותה, והיא היום סטודנטית, אז כבר הסטודנטים בתקשורת החברתית כאילו נמנעים להיות מחיצתה, פחדים שהם הרוצחת נמצאת בקרבם. אמת? לא אמת, הרי לא תקיים שום משפט. אבל לו יצויר שבאמת, אמת, שאכן באמת היא רצחה ורוצחת נמצאת בתוכם. הרי זה סיכון, אינני יודעים את המבנה האישיותי של אדם כזה שהיה, שרצח ונצליח את הששת עקבותיו לגמרי, אם באמת זהו המצב. ללמדנו, רק אם המשפט הכללי יאמץ לעצמו את שיטותיו של משפט התורה, אין היום מדברים על מיתות וכאלה דברים, כי אין בית דין, אין סנהדרין, אין כאלה דברים, אין מקדש, אנחנו מדברים כעת בדין של הוראת שעה, אבל לאמץ את הערכים של המשפט העברי, את החובה למת זכות, את האיסור לעשות משפטי שדה, את האיזון והשקילות שאדם אשר בכל זאת לא יורשע מחמת הספק, יופנה אם אכן באמת יש הרבה הרבה הוכחות שמחברות אותו לאותה עבירה, לחבר אותו למקורות ולפעילות כזו שתנקה אותו. צור הוא רוצח בשוגג, שאנחנו נמנעים להוציא אותו להורג כי הוא רצח בשוגג, שמים אותו בער מקלט של לוויים, של כהנים, של אנשי רוח, כדי שיוולד מחדש, כדי שבאמת יטמיע בתוכו ערכים שאולי לא חינו אותו ונהג בפזיזות והרג בשוגג וחיוצא בדברים האלה. אין למשפט הכללי את הערכים האלה, אין למשפט הכללי את הכלים האלה, את החשיבה הזו, ולכן הערתו של השופט דנציגר היא הערה שראויה לפתוח בגינה שיח ציבורי על כל השיטה של המשפט הכללי מול ובהשוואה למשפט התורה, כדי לקבל ממשפט התורה את המקסימום שאפשר לקבל וליישם, לא את הדברים שלא ניתנים ליישום, אלא הדברים שניתנים ליישום, כי אז ירווח לנו ונוכל לקיים חברה מתוקנת. רבי חנה ברגע שמעשה ולא עזב איזה לא יקחה. תודה רבה.